ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם למשחקות באש. בעקבות המצב העונה הזאת מיוחדת, היא נקראת משחקות באש תחת אש, ובה אני מערכת מורים, אנשים גדולים שהתודעה שלהם באיזושהי צורה חיזקה אותי ואנשים רבים לאורך השנים. אני מבוא אותם לפה כדי שאנחנו נוכל לצרוך תוכן אחר שהוא לא רק חדשותי, ולפתח חוסן בתקופה כזאת. מאחלת לכם האזנה נעימה. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. אז הפרק הזה הוא פרק שמוקדש לחודש האישה, ממש רגע לפני שסיימנו את חודש מרץ, הזמנתי שתי נשים שמייצגות גישות ממש בקצוות הפוכים על הספקטרום, במסע שלנו כנשים ממש להנחיח את עצמנו במרחב, להיות במנהיגות ולבטא את עצמנו. אז אני גאה להציג את האורחת הראשונה.
דוקטור אילנה קוורטין, אני אקטיביסטית פמיניסטית, יזמת, סופרת, מרצה, מלא דברים.
אז ברוכה הבאה, אנחנו נמצאות פה כדי לדבר על אחת מצורות האלימות השקופות ביותר, אז אני רוצה שתתחילי בלספר לנו את הסיפור שגרם לך להתחיל את עבודת המחקר שלך.
זאת אומרת, זה סיפור קצת מוזר. אז אני בהכשרתי עורכת דין, והיה לי משרד שבו התעסקתי בזכויות נשים, שזה אומר לייצג נשים בגירושין, בתיקים של פיטורין בהיריון וטיפולי פוריות, וככה שנים עסקתי בזה. במקביל, בערב הייתי מדריכת זומבה, בבוקר אני עורכת דין, בערב אני מדריכת זומבה. והאמת שהמחקר שעשיתי על התופעה שאנחנו מדברות עליה היום, והספר שכתבתי וכל ככה ההתעסקות שלי והשליחות של חיי, בכלל נולדו מהזומבה. ב-2012 לימדתי כל מיני חוגים באזור הדרום, אני גרה בדרום אגב, בפריפריה הדרומית של ישראל. אז באמת באזור הדרום יש כל מיני יישובים ומושבים נידחים כאלה, והייתי מלמדת שם זומבה, וזומבה זה שיעור שמגיעות אליו כל הנשים של המושב, ורוקדות ביחד ואדרנלין ומוזיקה וכזה ומזיעות ויוצאים דברים, יוצאים סיפורים, יוצאות מחשבות, אני יודעת מה. תמיד היו נשארות גם אחר כך לקשקש אחת עם השנייה. ובאחד המקומות שלימדתי בהם, אז הייתה מישהי שאני קוראת לה בספר ריקי, שהייתה מגיעה לשיעורים שלי ובסוף כל שיעור הייתה אומרת, תודה רבה על שעה של חופש בשבוע והולכת. היא לא הייתה נשארת לקשקושים של הסוף. והיא תמיד גם הייתה כזה בשורה ראשונה, היא באה, כאילו היא רוקדת, הולכת, היא באה בשביל המטרה. ואחרי כמה חודשים, ריקי התקשרה אליי ואמרה לי, אילנה, אני זוכרת שאת עורכת דין של זכויות נשים, אני רוצה לדבר איתך. וזה קטע, כנראה התביישתי להגיד שאני רק מדריכת זומבה, אבל תמיד אמרתי שאני גם עורכת דין שמתעסקת בזכויות נשים, וטוב שכך, כן? אבל היא זכרה את זה, והיא אמרה, אני רוצה את עזרתך. ואז אמרתי, למה את רוצה לעשות? והיא אמרה, אני רוצה לשבור את הקירות. והמשפט הזה באמת שלפני המון המון שנים, היא אמרה לי אותו, הוא מלווה אותי עד היום, ואני חושבת שהוא זרק אותי למסע שלא ידעתי שאני אזרק אליו. זה הייתה ממש הפתעת חיה, עשיתי דברים אחרים עד אותה נקודת זמן, וזה גם הכותרת של ההרצאות שלי מאז. בעצם אני רוצה לשבור את הקירות. ואז אמרתי, בסדר, בוא למשרד שלי, אני גרה בליאב, שזה זכור בין קריית גת לבאר שבע, בוא למשרד שלי, והיא אומרת, אני לא יכולה לבוא למשרד שלך. אני לא יכולה לנהוג, אני לא יכולה לנסוע, אני לא יכולה לצאת מהבית. את צריכה לבוא אליי.
ולא הבנת למה היא אומרת את זה?
לא הבנתי. אני לא יודעת אם זה היה משהו תמים, אבל את יודעת, הצגתי נשים בתיקי גירושין. אבל הסיפורים ששמעתי היו מסוג מסוים. הייתי הולכת לבית הדין הרבני ולבית משפט לענייני משפחה, ומייצגת נשים באמת בתיקים, כמו שאת ואני מכירות, תיקי גירושין רגילים, מהדרום. כאילו זה מה שעשיתי. אז באמת לא הבנתי מה היא אמרה, ואני אגיד עוד משהו שלא הבנתי, שמבחינה מחקרית, כשאת מגיעה למישהי פשוט הביתה, יש לזה המון המון נורות עזרה, כן? את לא יכולה להגיע למישהי הביתה, ומה אם, ואתה, זה נורא נורא מסוכן. באמת רק בדיעבד קלטתי שמה שעשיתי היה מאוד תמים. אז אמרתי לריקי, טוב, אני אבוא לבית שלך, ובאתי לבית שלה. אבל ישבתי איתה בסלון, והיא הביאה לי כזה קפה ועוגיות, וזה היה טרום זה שבכלל חשבתי שאני באמצע משהו, כן? זה היה לשמוע את הסיפור שלה. והיא סיפרה לי סיפור, וזה הסיפור שבעצם הוציא אותי למסע, אני הייתי כל כך המומה ומתוסכלת, שתכף אני אגיד לך מה היא סיפרה לי, אבל זה באמת זרק אותי למקום אחר. כן, באמצע שישבנו אגב, הוא פתאום הגיע, והוא אומר, מה זה, מי זאת? אז היא אומרת לו, זו חברה שלי, באה לכוס קפה. אז הוא חזר גם עוד איזה פעמיים, כאילו, נראה לי שמישהו אמר לו, יש איזה רכב מוזר שחונה אצלך בחנייה, לא, לא, כאילו, מישהו אמר לו במושב, תראה, תראה מה זה הרכב הזה או משהו כזה, את יודעת, כולם, זה בדיעבד אני אומרת. אבל ריקי סיפרה לי סיפור כזה, היא אמרה לי, אני בת 30, אנחנו נשואים 8 שנים, יש לנו 4 ילדים, אני לא עובדת, לא לומדת, לא יוצאת מהבית כמעט, יש לנו רכב, יש לי רישיון נהיגה מגיל 18, אבל אני לא נוהגת ברכב, לכל מקום שאנחנו צריכים לנסוע, הוא מסיע אותי. יש לנו חשבון בנק, אין לי מושג באיזה בנק החשבון שלנו, אני לא יודעת כמה חובה וזכות יש לנו, אין לי כרטיס אשראי, אין לי צ'קים, אין לי מזומן, אין לי כלום עליי. כל פעם שאני צריכה ללכת למכולת לקנות לילדים ארטיק, אז אני מבקשת ממנו 20 שקל, אני צריכה עכשיו השלמות, לא יודעת מה, לחם, גבינה, נותן לי 50 שקל. אנחנו נוסעים לסופר, הוא מסיע אותי לסופר, אני הולכת עם העגלה בסופר, אני בוחרת פריט פריט, שמה בתוך העגלה, מגיעה בסוף לקופה, מחכה שם עם הכרטיס אשראי שאין לי אותו, ואז הוא מתחיל להוציא לי פריטים מהעגלה, זה את לא צריכה, זה יקר מדי, זה את שמנה, זה אנחנו לא צריכים, זה למה בחרת, מעביר את העגלה, משלם, מסיע אותי הביתה. כשאני רוצה לבקר את אמא שלי ואת האחיות שלי, הוא אומר לי, חודש הבא, חודש הבא אני אסיע אותך. וואו. לא מרשה לי כאילו לדבר עם הקרובות שלי. לוקח את הטלפון שלי, עובר לקונטקט, ואומר, זאת קנאית, זאת אני שונא אותה, זאת זה, ומוחק לי, מוחק לי חברות מהטלפון. אנחנו יושבים בערב, רואים חדשות בטלוויזיה, אני מביאה את דעתי, משתיק אותי, אני כמו אחד הילדים. כל ערב הוא קורא לי לחדר, ואומר לי, יאללה. ורוצה לשכב איתי כל ערב, כל ערב, גם כשאני לא רוצה, הוא כל הזמן רוצה לקיים איתי יחסי מין. הוא קבע לי אפילו את צבע השיער שלי, הוא אוהב בלונד, ואני צובעת בלונד, כל הזמן ככה כשהשורשים משחירים, אני צובעת בלונד חזק, ואני בכלל אוהבת שחור. הוא נכנס לי לארון בגדים, הוציא לי את כל הטייצים, אמר לי, זה תלבשי, זה לא תלבשי, זה תלבשי, זה מחליט עם הללבוש. כל יום אני מבשלת סירים של ארוחות, בסוף כל ארוחה, הוא מרוקן את הסיר לפח, כדי שאני אכין סיר חדש וטרי לארוחה הבאה. הוא אומר שאני מרק וינקה כל הזמן את המדפים, את הבגדים, הבית צריך להיות טיפ-טופ, כל פעם שהוא נכנס והבית לא מסודר, אני צריכה עכשיו לסדר אותו מההתחלה. כל בוקר הוא מקלל אותי, הוא אומר לי, את לא שווה כלום, את כלום בלעדיי, את אימא גרועה, את אישה גרועה, את לא חכמה, את תפוקה, את זה ככה, כל יום, כל יום, כל יום. ואז היא מספרת לי את זה ריקי, ועוד כל מיני דוגמאות וזה, ואני שומעת ואני אומרת לה, מה שאני חושבת שטבעי להגיד למישהי, בסוף אני עורך הדין, כן? אני לא באתי עכשיו לשמוע סיפור, היא ביקשה את עזרתי כעורך הדין. אז אני אומרת לה, ריקי, תגידי, הוא מרביץ לך? הוא מכה אותך? הוא אלים פיזית? אז היא אומרת לי, לא, הלבב הוא מרביץ לי. כי אז הייתי יכולה להסתכל ולראות סימן, קודם כל להגיד לעצמה.
מה גרם לה לפחד ממנו?
אז זהו, שאני לא חושבת שהיא פוחדת, כי באמת אני גם אמרתי לה את זה, כאילו היא אמרה לי, הלוואי והוא היה מרביץ לי, אז אני אומרת לה, אז ממה את מפחדת? כאילו, אז למה את לא עושה מעשים בזה? אז היא אמרה לי, אני לא יודעת ממה אני מפחדת, זה לא איזה משהו רציונלי, אני בעצם לא מפחדת. כאילו...
וואו, אז היא פשוט נשארה.
היא פשוט נשארה.
היא אמרה לך משהו על איך הילדים הגיבו למצב הזה?
היא אמרה משהו, נגיד כל הזמן הקפדתי לשאול, למה בעצם, היא פנתה אליי הרי, נכון? כאילו, היא התקשרה אליי, היא יזמה את הפנייה. בניגוד לנשים האחרות שחקרתי במחקר בסופו של דבר, שככה הוצאתי איזושהי קריאה והגעתי לעוד נשים, היא הגיעה אליי. אז שאלתי אותה מה זה, אז היא אמרה לי שהבן הגדול שלה, שהוא בן 13, הוא התחיל לרדות בילדים האחרים בבית, וגם להגיד לה דברים. כל מיני, כאילו, היא שומעת את המילים של בעלה מהפה שלו, ואז היא אמרה לי, זו, הייתי חייבת לעצור את זה, קלטתי שאני מגדלת פה בן שהוא שכפול של בעלי, ואני לא יכולה לתת לזה לקרות. אז זה הנקודה שהיא פנתה אליי. עכשיו, באמת שאלתי אותה, אז איך אני יכולה לעזור לך? כאילו, את אומרת לי, הוא לא מרביץ לך, את מספרת לי את ההתנהגויות, זה לא בדיוק כתוב ככה בחוק, זה לא בדיוק הדברים שאנחנו יודעות להגן עליהם. מה את רוצה שאני, את רוצה שאני אעזור לך להתגרש? את רוצה שאני אלך במקומך להגיש תביעה, שאני אשלם את האגרה? מה את צריכה שאני אעשה? ואז היא אמרה לי, לא, אני רוצה להחליט לבד, אני רוצה לנשום, אני רוצה שהחיים שלי יהיו יותר טובים, אבל אני לא מבינה את הקטע הזה. מה, המדינה אומרת לי, אם טוב לך, אז את נשארת. אם לא טוב לך, תלכי. אם לא הלכת, כנראה שטוב לך. היא אמרת לי, זה לא שחור לבן, יש לנו פה 4 ילדים, אני אלך לרחוב, אני אהיה הומלסית. אז תת, רק להבין את המורכבות של הדבר הזה, שהוא כל כך, הוא לא נראה, ואי אפשר לשיים אותו, ואי אפשר להמשיג אותו, ואף אחד לא מאמין לה. היא הלכה לרווחה, היא הלכה לעובדת סוציאלית, אבל אותה עובדת סוציאלית באיפה שהיא גרה, אמרה לה, חמודה, אם הוא לא מרביץ לך, אני לא אחסים אותך במקלט לנשים מוכות, אז כאילו, תסתדרי, לכי לטיפול, כן? והאמירה הממסדית הזאת, אגב, לריקי, ולא רק לריקי, להרבה מהמרואיינות, זאת אמירה הממסדית שהן מקבלות, ואז הן לא פונות יותר. לכן בעיניי נורא נורא חשוב, קודם כל גם להצליח לפתוח סיפור, להצליח לקבל תמונת ראי שזה אמיתי, שאת לא הוזה, שאת לא לבד, שאת לא, את יודעת, לנרמל את זה. וזה לא קרה לה. ואני אומרת, המזל שהיא פנתה אליי, כי משהו שם נפתח ודיברה על זה, גם המזל שאני בכלל גיליתי שתופעה כזאת קיימת, זה זרק אותי למסע של לחפש מה זה התופעה הזאת, כמה היא נפוצה, איך נשים שמספרות אותה, מדברות אותה, איזה עוד התנהגויות קיימות, מה המילים שיכולות לדבר את זה בכלל, כי תת, גם מבחינה תרבותית וחברתית, אבל בוודאי שמשפטית, ניימינג זה הדבר הראשון שצריך לעשות כשנחשפת תופעה חדשה, במיוחד תופעות מגדריות שהן תופעות חדשות, הניימינג זה השלב הראשון, וזה מה שיצאתי לעשות. זה כאילו אמרתי, די, אני מחפשת, מה זה הדבר הזה? וזהו, ואז ביליתי את השנים הבאות בלחפש נשים כמו ריקי, או סיפורים שמספרים את הדבר הזה, שאפילו לא ידעתי איך לקרוא לו, כדי להצליח להביא את הניימינג ואת ההגדרה ואת ההמשגה ואת הסוגי התנהגויות, כדי שכל אחד תוכל להבין אם זה סימנים שמתחברים אליה או לא מתחברים, כדי שזוגות יוכלו להבין, כדי שאנשי מפתח וכל הסוכני השינוי יוכלו להבין. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב לי. זה היה המסע המחקר, זאת המטרה.
אז בעצם הלכת ופגשת נשים נוספות שעוברות אותו דבר, ומה ראית שחוזר על עצמו?
אז כל הנשים שהלכתי לראיין, ובעצם אגב שאלתי רק שאלה אחת, כן, הייתי כזה עם מכשיר הקלדה, ושאלתי, ספרי לי על הזוגיות שלך.
זה היה אנשים שהם עדיין היו בזוגיות כזאת שהם פגשו אותך, נכון?
כן, היו בודדות שכבר יצאו וסיפרו לי בעצם על העבר, היו בודדות...
אבל איך ידעת לזהות? איך הגעת אליהם?
זה ממש קטע, כן? כאילו כשאת מתחילה מחקר דוקטורט, את צריכה לעשות כזה מודעות שקוראות לנשים להיחקר, וכשפרסמתי מודעות או כשדיברתי על זה, אז אף אחד לא פנה אליי, כי אפילו לא ידעתי להגדיר איזה מרואיינת אני מחפשת, איזה שאלות אני הולכת לשאול, איזה תופעה אני חוקרת, אני לא יודעת, כאילו אין לי את המילים לדבר את זה. אז באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, טוב, כנראה שאין נשים כאלה, כנראה שריקי אחת, ואני יכולה, כן, אני יכולה להירגע, אני יכולה לנוח, אני ואת יכולות לנוח שאין לנו חברות כאלה, אין לנו שכנות כאלה, אין שרות בממשלה, פשוט אין תופעה כזאת, ריקי סיפרה, והיא מסכנה ואני אעזור לה, אבל בעיקרון אין עוד נשים כאלה. ואז הייתי פוגשת כזה, את יודעת, חברות לארוחה, או כל מיני משפחה שבאים, או אפילו סתם חברות בשכונה, או זרים ברכבת. ואז שואלים אותי מה את עושה בחיים, ואני אומרת, אני עושה דוקטורט על, ומספרת את הסיפור של ריקי. פגשתי את ריקי, סיפרה לי א' ב' ג'. ואז מה הייתי שומעת? אז אומרת, אני מכירה מישהי כזאת. אמא שלי הייתה כזאת, שכנה שלי כזאת, חברה שלי כזאת, דודה שלי הייתה כזאת, אני עובדת עם מישהי כזאת, ככה, ועוד אחת, זה לא הפסיק, זה לא שהייתה מישהי שסיפרתי לה, והיא אמרה לי, אני לא מכירה, הדבר כזה לא קיים, מסכנה ריקי, זה לא קרה.
ואז שאלת אותן את השאלה הזאת, של תספרי לי על הזוגיות שלך, ומה ראית שחוזר על עצמו בתשובות שלהן?
אז זהו, אז פגשתי ממש צפון, דרום, עיר, כפר, משכילות, לא משכילות, מבוגרות, צעירות, עם ילדים, בלי ילדים, ממש, מכל הבעל היד, מכל הסוגים, וחזרו על עצמם שישה תחומי חיים, שכל אחד בעצימות קצת שונה. אז התחום הראשון זה תחום המילולי. כל העניין הזה של כללות והשפלות, שלפעמים זה לא יזונה שרמותה, כאילו. זה לא עכשיו, את יודעת, שמות גנאי. זה משהו, את לא שווה כלום. זה יכול להיות גם בלחישה, כן? את לא שווה, אבל אם את כל יום שומעת, את לא שווה כלום, את כבר מרגישה שאת לא שווה כלום. את מרגישה קליפה של עצמך, את לא זוכרת מיד בכלל. והם באמת הרגישו כזה, את יודעת, הקטנה של העצמי עם הזמן, אבל המילים, החדירה של המילים, כמו שמישהי אמרה לי, זה צלקות שאי אפשר להסתיר במייקאפ, המילים האלה. אז התחום הראשון שחזר לעצמו זה מילולי, זה ממש היה across the board, כאילו אצל כולם. התחום השני זה היה התחום הכלכלי, וזה קצת מה שריקי סיפרה. בעצם אין לה שום מידע על האפיק הכלכלי של הבית. היא לא מקבלת שם החלטות, אין לה בכלל גישה, ו... זה לא קורה אצל כולן, כן? יש הרבה נשים שיש להן חשבון פרטי בנוסף לחשבון המשותף, אבל כשיש חשבון משותף, מה שראיתי, זה שהניהול, המעקב, הוא נמצא בידי בן הזוג, בידי הבעל, מתוך תפיסה של יש בינינו איזושהי חלוקת אחריות, זה בסדר, זה אצלו, זה אצלי, בלי לחשוב כמה זה מסוכן, בלי לחשוב כמה זה הופך אותך ללא עצמאית. אז זה היה התחום השני. אגב, יכולה להיות מישהי שאומרת לי, אני מנהלת תקציב של 50 מיליון שקל בעבודה, בבית אין לה אפילו שטח של 20 שקל, כזה. וואו. כאילו הפער הזה בין היכולות והכישורים לבין הקטנה הזאת בתוך הבית, זה הפער שמאוד מאוד בלט. התחום השלישי זה התחום המיני, ממש העניין הזה שהוא לוקח את המיניות הזאת שלה, כשהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, הגוף שלה בכלל לא שלה. גם כשחלקן דיברו על זה שהן יזמו והם קיבלו קיר, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי לא חשבתי שאני אפגוש, אבל גם את זה פגשתי. זאת אומרת, אפילו במערכות יחסים כאלה שהן רעילות וקשות, היזימה שלה בעצם פגשה קיר, וזה היה משהו ש...
כי אין לזה מקום ביחסים.
אין לזה מקום. לא ליוזמה ולא לרצייה, ולא לעונג, ולא בכלל למקום שלה כמהות בפני עצמה. היא תמיד כלי שרת.
כי זה סובייקט, היא לא יכולה להיות סובייקט.
היא לא סובייקט, אז גם באמת בתחום המיני, הוא ייקח את זה מתי שהוא רוצה, כן? זה יכול להיות שהוא בא אליה בלילה מהגב כשהיא ישנה, ופשוט מסובב אותה אליו, זה יכול להיות שהוא נכנס אליה למקלחת, מפתיע אותה כאילו כשהיא כולה רטובה וערומה, זה יכול להיות שהוא, אחת סיפרה לי שהוא נועל אותה עד שהיא תסכים, כאילו פשוט נועל את הדלת של הבית, באמת דברים מזעזעים, והרבה מהן גם השתמשו בכלי הזה של המיניות, ככלי מיקוח כמעט, נגיד אחת אמרה לי, טוב אני אשכב איתו היום כדי שמחר לא יהיו צעקות, אני נותנת לו עכשיו כי אני יודעת שמחר הוא יהיה יותר נחמד ואני צריכה אותו מחר נחמד כי אנחנו מערכים את המשפחה שלי. מבינה? זה היה איזשהו כלי שאמרה, אני מוותרת שנייה על היותי סובייקט, אני עכשיו הגופה הזאת שנותנת לדבר הזה לקרות, כדי שמחר יהיה בסדר, כדי שהוא לא יצעק על הילדים, כדי שהוא ייתן לי כסף, כדי שאני לא יודעת מה, כן? זה נורא נורא בלט, והרבה נשים דתיות שראיינתי, בלט העניין הזה של נידה, או שהוא לא נתן לה לשמור נידה וכאילו החטיא אותה, כן, בא לה באמצע הימים של נידה, או אחת סיפרה לי שתמיד כשהיא הייתה אחרי הימים הנקיים, וזה כאילו חיכתה לו אחרי המקווה, הוא טס לטיסת עבודה או משהו, כאילו בעצם מנע ממנה את הימים האלה שלה, כמו שהיא תפסה אותם. ושוב אני אומרת, הופתעתי מאוד מאוד, בעיקר באמת באוכלוסייה הזאת, לשמוע את זה. אז זה היה התחום השלישי, התחום המיני, שזה כמו אונס חוזר ונשנה, אונס יומיומי שהן חובות, והן לא יודעות להגיד את זה, שזה מה שהן חובות. התחום הרביעי, קראתי לו פטריארכלי, שזה בעצם ההתייחסות אליה כאל קטינה. הדעה שלה לא נחשבת, היא לא חלק מקבלת ההחלטות, היא כמו אחד הילדים, נגיד כשריקי אמרה, אני כמו אחד הילדים, היא הרגישה כמו ילד חמישי בתוך הבית הזה, כן? זאת התחושה, אני לא חלק, אני פשוט נמצאת פה, אבל אני לא חלק. התחום החמישי זה הגבלה ומעקב, אז באמת העניין הזה של איך בעלה של ריקי באה ומצאה אותי, כי היה מעקב בכל השכונה, כאילו כולם מספרים לו לאן אשתו הולכת.
למה הם שיתפו עם מישהו כזה פעולה?
אני לא יודעת להגיד את הרציונל שלה מאחורה, כן? אבל אני יודעת להגיד שיש הרבה, היו מכשירי ציטוט בתוך הבתים, היו מצלמות בתוך הרכבים, מעקב דיווח של כל פעם גם להתקשר לך כל דקה, איפה את? איפה את? איפה את? איפה את? תחשבי את כל הזמן בחרדה, שתכף יגיע טלפון של איפה את ומה את צריכה לענות? את נמצאת במקום שמותר לך או שאסור לך? את דקה מהבית או שאת כאילו רחוקה עכשיו 3 שעות ומה תעשי? כזה. והתחום השישי זה התחום של התפתחות אישית. את לא תעבדי ותלמדי במה שאת רוצה. את תעשי את מה שמשרת את הבית, כן? אז נגיד כמו שהוא אמר, אחת הנשים שראיינתי, היא הייתה אומנית בבצלל, כאילו היא למדה בבצלל, ובערב היא הייתה ממלצרת. כי אמרה, אני רוצה קצת דמי כיס, אני רוצה לבזבז על עצמי, בשביל הכיף שלי. אז היא ממלצרת, זה הכיף שלה. הוא אמר לה, אישה שלי לא תשרת אחרים, זה משפיל אותי. ואז היא הפסיקה למלצר. ואז לא, היה לה באמת את הכסף כיס הזה. אז הם לא עבדו במה שהם רוצות, והם לא למדו מה שהם רוצות, הם בעצם לא פעלו בשום תחום שהוא לא משרת אותו, לא משרת את הבית, לא משרת את הרצונות שלו, ואת היותו באמת הסובייקט היחיד בבית. אז זה התחומים שחזרו על עצמם אצל כל האנשים.
תגידי, את הרגשת שהשיחה שלך איתם יצרה איזשהו שינוי?
וואי, זו שאלה מעולה. אני, קודם כל, תמיד הצגתי בתחילת הרעיון, שאומנם אני עורכת דין, אבל פה אני בכובע של חוקרת. אני לא באה לייצג אותן, ואני בוודאי שלא גורם טיפולי. אבל שאני יכולה לעזור להם ולהפנות אותם בסוף. זאת אומרת, אני אהיה שם בשביל להפנות, ותמיד גם סיימתי את הרעיון, בהנה הטלפון שלי. אני לא פתחתי פה עכשיו תיבת פנדורה והצפה, רק כדי להשאיר אותך לבד. כי זה כן, אין מה לעשות. השיחה הזאת, זה וחד פתיחה. אבל תמיד השארתי את הטלפון שלי, ואם הם לא התקשרו, אז אני וידאתי. זאת אומרת, אני יום אחרי הייתי מתקשרת, את נושמת, את בסדר, כאילו משהו, מה קורה. אז זה דבר ראשון. זה היה לי מאוד מאוד חשוב, הפתיחה והסגירה של המפגשים האלה, כי ידעתי כמה זה מציף. אבל הרבה פעמים הם אמרו לי, זה היה בערך 3 שעות כל מפגש כזה, לפעמים היו מפגשים חוזרים, תלוי בהרחבה של הרעיון, אבל תמיד הם היו אומרות, וואי, זו פעם ראשונה שאני מספר את הדבר הזה למישהי. וגם זה, תחשבי שאת פעם ראשונה שומעת את הסיפור כסיפור. לא חובה התנהגות בודדת כל פעם, אלא ממש את שומעת פתאום את הסיפור הזה, ואת אומרת לעצמך, מה שמעתי הרגע? זה ממש דפוק, זה ממש לא בסדר, זה ממש רעיל, זה ממש כאילו, אני הייתי עוזרת לאישה כזאת אם הייתי שומעת את זה, נכון? כאילו משהו כזה. והרגשתי שאני כמו קנבס, שהן כותבות עליו את הסיפור לראשונה, שאני מהדהדת להם, אני מחזירה כאילו לאוזניים שלהם את הסיפור, שהם לא שמעו כי הם מעולם לא דיברו אותו. אז היה בזה משהו מאוד פותח ומציף, אבל היה בזה גם משהו מנרמל, של יש פה סיפור, יש פה תופעה. ואני זוכרת שאחת אמרה לי, תגידי, אילנה, אני חושב שאני שומעת את עצמי, על סרגל האי-נורמליות, איפה אני תפוקה? כאילו, כמה אני תפוקה מ-0 עד 100? לעומת כל אנשים ששמעת וראיינת, את יודעת, הפכתי להיות כאילו איזה מדד. אז אין ספק שהרעיון פתח, ואני יכולה להגיד לך שאחרי שנים הייתי שומעת, זאת התגרשה, זאת היא בפרק ב', זאת התחלה לטיפול, זאת התחילה לעבוד, כאילו הייתי שומעת את ה... כמו, לא יודעת מה, כמו כדור הומאופתיה שנכנס להם לגוף, והתחיל לעשות שם איזושהי ספירלה ותזוזה. השיח הזה, ואני חושבת שגם המסר שלי תמיד בהרצאות שלי, זהו,
אני רוצה שתתני לנו סימנים, כמו נורות הזרה שנוכל להסתכל עליהם, לחפש אותן, כדי לדעת שאישה צריכה תמיכה.
זה משהו שאני ממש מתחבטת לגביו, כי א', זה נורא נורא מסוכן להיכנס לזוגיות של מישהי אחרת, כי אנחנו מכירות חצי מהסיפור, אנחנו מכירות מה שאנחנו רואות, אבל אנחנו כן יכולות להיות באינטואיציה ובשיפוט שלנו לגבי דברים מאוד מאוד מסוימים. אז אני יכולה להגיד לך שיוצא לי סתם לצאת עם חברות לבית קפה ולשאול שאלות כמו, תגידי, יש לכם חשבון בנק משותף או שיש לך חשבון בנק נפרד? לפי התשובה, לפי התגובה, לפי ההתחמקות, אני יכולה קצת לראות איפה יושב הדבר הזה בתוך המשפחה. אין לי בעיה שיהיה חשבון משותף, כל עוד היא מורשית להתנהל בו, מודעת מה קורה בו, בשליטה עליו, ואין איזה דברים שקורים שהיא לא יודעת עליהם, זה דבר ראשון. אני קצת מדברת על רצייה ועונג ביחסי מין. זה נושא נורא נורא מביך, כאילו ביחד עם קבוצת נשים, זה לא משהו שעולה כל הזמן, אבל אני מנסה לאט לאט להכניס בזה, ודווקא שם עולה העניין הזה של כשהוא רוצה, אנחנו שוכבים. ואני מנסה שנייה, את יודעת, to poke it, כאילו להיכנס קצת יותר לדבר הזה ולהבין מה זה אומר, ומה כשאת רוצה, האם את בכלל רוצה, האם את יודעת, כאלה דברים. אז זה החלקים. ותראי, לעניין של הכללות והשפלות אני כנראה לא יגיע. אבל אם את פוגשת את הבן אדם, נגיד אנחנו יוצאים ביחד לבית קפה, את יכולה לראות התנהגויות של פפי חוץ, את יכולה קצת לראות, ואת השטיקים הקטנים, ואת ההערות הקטנות. את יוצא לי לפעמים להגיד לחברות, תגידי, משהו יראה עכשיו, הוא עשה כאילו הצגה בפניי, או שזה גם קורה ביום יום? אני התחלתי לשאול שאלות קשות, כי אני מרגישה, שכשאנחנו לא עושות את זה, אנחנו נותנות יד לדבר הזה.
וגם לפעמים זה אנשים זרים, אבל עדיין אנחנו יכולות לתת איזשהו מבט, להגיד איזושהי מילה שתעשה שינוי.
כן. אני חייבת לציין שנגיד הספר שלי כלואות, אז קודם כל רק להגיד שהתופעה קראתי לה שתלטנות קיצונית. ויש לזה משמעות שמאוד מאוד חשובה. זה לא אלימות, זה לא התעללות, זה לא התעמרות, זה לא כל המילים שאנחנו כבר מכירות. שתלטנות קיצונית יש לה משהו שהוא באמת נובע מהשליטה, מהיותך חוסר סובייקט. זה אפילו שליטה במחשבות שלך. הרבה מההתנהגויות שלהן כבר קרו בלי שהוא נוכח. כאילו הוא היה בחול 3 חודשים והיא עדיין מתנהגת כמו שהוא משטר לה את המוח, כן? אז זה שתלטנות קיצונית, ולהגיד שזה ספקטרום, יש שתלטנות שהיא לא קיצונית. יש מקומות שבהם הקו האדום, עוד לא הגענו לקו האדום, ויש פה מקום לתמרן ולעצור, ולכן ההתייחסות לשתלטנות קיצונית בחברה היא כל כך חשובה, כי זה כן אפשר להחזיר אחורה, אפשר לטפל, אפשר לשנות דברים, אפשר להסתכל על זה, אפשר להתבונן על זה, להעלות מודעות, כאילו יש פה מה לעשות. בעיניי להתעסק במשהו שיש בו תקווה, זה הרבה יותר נכון. זאת אומרת, זה משהו לכן אני אומרת שזה השליחות שלי, כי אחרת מה אני עושה פה? אז אני הגדרתי תופעה, והיא תופעה מזעזעת, ועכשיו זהו. לא, שתלטנות קיצונית זה משהו שאפשר לעשות איתו. אז באמת הספר כלואות הוא ספר שהוא מבוסס על המחקר שלי, אבל הוא ספר עיוני לכל אחד ואחת, וכבר כל מי שקורא אותו אומר, וואי, אני מצאתי פה את עצמי בתוך הסיפורים האלה. הוא ממש מספר סיפורים מלאים של 6 מהאנשים שראיינתי, שכל אחת מהן היא קצת שונה בתוך התחומים שתיארתי לך, ונותן שם המשגה של התחומים האלה ושל ההתנהגויות האלה. זה קצת כמו כלי עבודה, אבל אם מישהי קוראת את זה ואומרת, אני חווה את הדברים האלה, זה בשבילה כמו לספר לי את הסיפור שלה, כמו שמישהו היה כאן ושמר את הסיפור, ומישהי שנותנת את זה כמתנה לחברה שלה, במקום לדבר איתה על זה, כי זה פשוט שיחות מאוד מאוד רגישות ופוגעניות, אבל הספר הזה עושה את העבודה כבר, אז זה משהו שראיתי. אגב, הוא יצא באנגלית, הוא נקרא Imprisoned, הוא יצא לפני שנה, ואני כל הזמן שומעת את הקוראים ואת הקורות, מספרים את כמה שזה פותח עיניים, כמה שהסיפורים זה התנהגויות שאת יכולה להתחבר אליהם, זה לא אקדמי, זה משהו שאת יכולה לשמוע את עצמך בתוך הסיפור, וזה באמת כלי לחשוף למישהי שעוברת את זה. ובמפתיע, היו בני זוג גברים שאמרו, אני קראתי את עצמי בתוך הדבר הזה, ואמרתי, אני כמעט שם, אני עוד שנייה ממידע, אני לא מאמין. מין איזה קטע של פקיחת עיניים, שאני לא ציפיתי. זאת אומרת, זה מבחינתי כלי עבודה לנשים, או לנשות מקצוע, עורכות דין, עובדות סוציאליות שעובדות עם התופעה הזאת כדי לא לבטל אותה, כמו שאותה עובדת סוציאלית ביטלה לריקית התופעה. אני רוצה שזה יהיה שגור בפיהן. המילים, ההגדרות, ההתנהגויות, זה המטרה של הדבר הזה. אפשר למצוא אותו אצלי, אפשר למצוא אותו בעברית, בדיגיטל, כאילו אפשר פשוט לרכוש שם, אפשר באמזון באנגלית, אפשר להזמין אותי להרצאה, ואני אדבר על הספר ואני אביא את הספרים, ואני עושה את זה באמת בכל מקום, מבחינתי כל במה היא במה להעלאת מודעות למה זה שתלטנות קיצונית, וזה חשוב לי יותר מכל.
ונעבור לאורחת השנייה שלנו, אורית פיול אור, שכאמור מציגה צד אחר של הספקטרום במסע שלנו לעבר הנחכת הנשיות בחברה.
וואי, נכנסנו לזה ישר, אלן.
מה שלומך?
שלומי מעולה. אני מאוד 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 שמחה שאת כאן, ושבאת אליי.
אז בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, אז אורית שאלה אותי, אם הייתי צריכה לשאול אותך מי את, מה את עושה, אז איך היית מסבירה? אז אני אתחיל ולשאול אותך, מי את ומה את עושה.
אוקיי, כן. אני אוכלת בדייסה שבישלתי.
כן.
וואו, מה, אני לא יודעת, אני כאילו באמת באמת בכל מקום אני מציגה את עצמי בצורה אחרת. אני בת 57, אני הצלחתי, מה את מסתכלת?
סליחה, חיפשתי את זה. לא, לא, את התיק ראיתי שוב. אוקיי, סליחה, כן, את בת 57.
אוקיי. אני הצלחתי שלא יהיה לי כרטיס ביקור, ובאמת כאילו... הצלחתי את זה לא סתם, כאילו זה לא מקרי שאין לי כרטיס ביקור, כי אם היה לי כרטיס ביקור, אני לא יודעת מה הייתי כותבת עליו. אני עושה הרבה דברים, אני הייתי מתכנתת מחשבים, אני הייתי אקופונקטוריסטית מדקרת, אני כותבת ספרים, כתבתי כבר 3 ספרים, עכשיו יצאה האחרון בטרילוגיה, אני מלמדת, אני מטפלת, אני יסדתי גישה שקוראים לה שפת הלב, זאת שפת ריפוי, אני אישה של שי, אנחנו ביחד, יש לנו הוצאת ספרים שקוראים לה בדיוק, אני אימא לשלוש בנות, יש לי בית ספר למחשפות טובות, והקמתי דבר שקוראים לנשים יודעות, כאילו איך בכלל, מאיפה, ועכשיו תגידי מה את.
כן.
אני פיול.
את יודעת, תראי לי, אני רוצה, תראי משניית הטרילוגיה, כי היא נמצאת פה, ואנחנו כבר גם כן...
אז הנה, זאת הטרילוגיה שלי, יש לנו אישה יודעת הוא הראשון, מ-2015, ואז כישופים החשפות דבות, שהיום הגיעה מהדורה השביעית שלו, שהוא מ-2018, ואני כאן, ואחרון.
אז אני רוצה באמת לדבר איתך על המושג הזה שנקרא אני כאן, כי באמת הפרק שאת לוקחת בו חלק הוא פרק שמוקדש לנשים. אנחנו כזה מספיקות בקושי את חודש האישה, אבל אנחנו מספיקות.
כן.
ובאמת אני רוצה שאני אצג רגע את אני כאן.
אוקיי.
אז דבר ראשון, אני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר כשאישה נמצאת כאן?
טוב, זה גם כשאישה וגם כשבן אדם. זה דרך אגב הספר הראשון שלי שהוא כזה רשמית גם מיועד לגברים, גם עבדתי עם עורך גבר אחרי כל כך הרבה שנים שעבדתי רק עם נשים, כאילו יש איזשהו שינוי, וגם יש בו פרק שכתוב, שקוראים לו 10 הדיבורות להקשבה, שהוא מופיע פעם אחת בלשון נקבה ופעם שנייה בלשון זכר, אז כאילו, אז גברים ונשים, אבל נגיד נשים, כי עכשיו ככה אנחנו, אז מה זה אומר שאני כאן? זה אומר שאני לא... שאני עוסקת הכי פחות שאני יכולה בעמדות פנים. זה אומר שהמבט שלי הוא מבט שהוא מבפנים החוצה. זה אומר שאני נוכחת בלי צורך להסביר את עצמי, בלי צורך להיות מובנת, בלי לתרץ, בלי להתאים את עצמי, בלי להגל פינות, בלי להתפשר. אני אומרת בלי, 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 ומה אם? זה אם זה כאילו שיש... את מי שהיא אני, ואני מסכימה להיות המופע החד פעמי והייחודי של מי שהיא אני. ואז היא שקט. ואז היא שקט, כי אני לא יכולה להיות במבחן, אני לא יכולה להיות גרועה או טובה בלהיות מי שהיא אני. ואז היא שקט, כי הנה אני, אני כאן, אני יכולה לתת את כל מה שיש לי לתת, אני לא יכולה לתת את מה שאין לי. זה שקט. ומתוך השקט הזה נוצרת פגישה פעם אחת שלי עם עצמי, ופעם שנייה שלי עם העולם.
אז איך זה התחיל לך? כאילו, את הרגשת, את הרגשת בעבר שהתודעה מהסוג הזה הייתה נעדרת עם עין עבורה?
אני חושבת, א', כן, ברור. אני הייתי מאוד מאוד מאוד, זה קטע, בדיוק סיפרתי את זה גם אתמול בפודקאסט אחר, שפגשתי את שי שהייתי בת 22, והייתי פשוט בטוחה שכל מה שאני, זה העמדת פנים ריקה מתוכן, ובכלל, כל מה שאני הייתי, נגיד, תלמידה מצטיינת, הייתי בטוחה שזה בפוקס. הייתי, כל דבר שעשיתי בחיים, הכל פוקס, כזה פוקס, 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 כי הולך לי, כי יש לי מזל, כי הסתדרו הכוכבים. נגיד, אף פעם לא אמרתי לעצמי, את גאון. אני גאון, אבל לא אמרתי את זה. ואף פעם לא אמרתי לעצמי, את יפה. והייתי מאוד מאוד יפה.
את עדיין, יפה עדיין, עדיין
אבל יפה. הייתי אז כאילו, כמו, אני מסתכלת על הבת שלי, אלי, שהיא בת 22, אני אומרת, ככה, ככה, אני מסתכלת על תמונות שלי מגיל 22, וואו. אז כאילו הייתי בטוחה שאני כלום כזה, ואני זוכרת שפגשתי אותו פעם ראשונה, ואמרתי לו, תקשיב, עדיף לך להתרחק. כאילו, אל תאמין להשליה הזאת של הדבר שאתה רואה, כי אם טיפה, טיפה, טיפה תחפור בפנים, תראה שזה כלום. כאילו הייתי בטוחה שמישהו ייגע בנפש שלי, ככה טק, אז היא תתפורר כזה, ואין שם כלום. אז ברור שבעבר לא הייתי נוכחת. והנוכחות הזאת הלכה וגדלה, הלכה וגדלה, והיום יותר מתמיד, בגלל זה, זה גם קשור בזה, זה גם קשור בגיל המעבר, זה גם קשור בזה שכשאת מגיעה לגיל המעבר, ואת כבר, כאילו עשית את העשית, אני מרגישה שכל מה שאני יכולה, זה להגדיל ולהרחיב ולהעצים את המתנות שלי, אני לא מרגישה שאני צריכה להשיג, ובעבר הרגשתי שאני צריכה להשיג. אז כן, אני, בטח אני מאחלת לעצמי ללמוד עוד והרבה וכל הזמן ולא להפסיק עם זה אף רגע ולכתוב עוד ספרים ולרפא עוד ולחשב, לעשות עוד ועוד ועוד, אבל זה כבר לא המצב הזה שכאילו את, אני חושבת הכי מדויק להגיד זה שהמבחן, במובן הרחב העמוק של המבחן, הוא פשוט מתבטל. וגם, אני חושבת שזה קורה להרבה נשים בגיל המעבר, לי בטוח זה קורה, אין לי סבלנות. אין לי סבלנות, ואין לי, כאילו עכשיו, נו, מה נעשה, כאילו, מה, אנחנו נהיה מנומסות, כאילו, אנחנו נתחשב, להתפשר, לא, כאילו אני בעולם, ורוצה להאמין שהדבר הזה, שקוראים לו אני, הוא טוב. הוא טוב לך, הוא טוב לו, הוא טוב לאנשים, ואם נגיד הוא לא, אז לא נורא. כזה.
אז את יודעת, בפרק שאת חלק ממנו, אז לפנייך דיברה דוקטור אילנה קוורטין, שהיא בעצם עשתה מחקר על נשים שנמצאות במערכות יחסים, משתלטנות קיצונית, זה מין אלימות שקופה כזאת שהרבה אנשים לא מכירים. ואנחנו מדברות שם על מצב תודעה של נשים שהוא ממש הופכי למצב התודעה שאת מתארת. כאילו זה המון המון מדרגות לעלות. והייתי רוצה שננסה לתת פה כמה גשרים, יכול להיות שהם נמצאים בספר, כמה גשרים שאם אישה מרגישה עכשיו שהיא אפילו היא לא קרובה ללהתחיל לעבוד על להפסיק לרצות לצורך העניין, היא ממש מרגישה שהיא לא שווה שום דבר.
כן.
ואני בטוחה שפגשת המון כאלה, בגלל שיצא לך לפגוש המון המון נשים לאורך השנים.
כן.
אז איזה גשר אנחנו יכולות לתת להם, או גשרים, או כלים?
אני חושבת שהייתי רוצה להגיד לה, תדעי את האמת, גם אם זה בסוד. זאת אומרת, תסכימי באומץ לשאול את עצמך, וכשאת שואלת את עצמך, את יודעת. כשלא נעים לך, את יודעת. לא עכשיו דברים, לא נעים לי, לא נוח לי. אני בעצם לא רוצה את זה. מקווץ אותי. דוחה אותי. ככה, תדעי. ותגידי לך את זה, ותסכים שגם אם את לא יכולה לבטא את זה החוצה, וגם אם אין מי שיקשיב, וגם אם זה מסוכן, כי לפעמים זה מסוכן, את בעצמך יודעת את האמת. תתחילי מזה שתהיי חברה שלך, שתתני לעצמך יד, ואני, זה כאילו זה כמו אני ואני ביחד יודעות בסוד, אם צריך, את האמת.
אבל אם היא לא מרגישה ככה? אני לא מדברת אפילו על מישהי שנמצאת באיזה מערכת יחסים מתעללת. אני אומרת, מישהי שמקשיבה לנו, חיים שלה נורמטיביים, אבל היא לא מרגישה שווה.
היא לא מרגישה שווה?
כן. היא לא מרגישה שהיא שווה משהו.
אוקיי.
היא לא מרגישה שהיא מספיק. מבינה?
אני מבינה, אני רק חושבת שזה קצת כללי, כי כאילו למה היא לא מבינה שהיא מספיק? את יכולה נגיד, וחשבתי מישהי הזאת, למה את לא מרגישה?
נגיד, כי היא רואה, כי היא מסתכלת הצידה, והיא אומרת, וואי, אין לי זוגיות. או שהיא מסתכלת הצידה, והיא אומרת, לא השגתי, אני לא, אין לי עבודה. אני לא מרגישה שיש לי מספיק חברים. אני לא, את יודעת, כאילו דברים שמבחינתה היא ככה, היא מודדת ערך עצמי.
כן.
דברים חיצוניים, והיא לא מרגישה את האינטימיות ואת הקרבה הזאת לעצמה.
יופי.
כמו שאת מתארת.
אוקיי, אז זה כאילו, אני אומרת את זה במין סיסמה כזאת גסה, זה כאילו, עכשיו את מקולקלת.
בדיוק.
ואת צריך לתקן אותך, או את צריכה לתקן את עצמך, או לתקן את המציאות.
או להשיג דברים חיצוניים כדי להיות קיימת.
כדי שתהיי, כבר לא תהיי מקולקלת יותר, ואת תהיי מתוקנת. אוקיי? וההתייחסות הזאת שלך לעצמך היא התייחסות מאוד מאוד מעליבה. והיא התייחסות מאוד קשה, אז אני רוצה להגיד לך רגע, נכון, את סובלת. הסבל שלך הוא אמיתי, מזה שאין לך בן זוג, או מזה שאין לך ילדים, או מזה שאין לך כסף, או מזה שלא השגת, או מזה שאת לא כמו, כאילו, את סובלת, הסבל שלך הוא אמיתי. אז שנייה לפני שאת עושה את המיכה הפנימית הזאת, תקשיבי למה שיש לי לומר. ומה שיש לי לומר זה, שיש לך סיבה טובה לסבל הזה. זה לא בגלל שאת טיפשה, זה לא מפגרת, זה לא בגלל ש... כאילו, הדבר הזה שכואב לך, הוא עם סיבה, יש לך סיבה, גם אם את לא רואה אותה ולא מבינה אותה ולא יודעת מה היא, יש לך איזושהי סיבה לסבל הזה. ועכשיו אם את מסכימה שיש סיבה טובה, את יכולה ללכת ולהתחיל לחפש אותה, אבל זה לא, את לא מתקנת אותך, את לא מקולקלת, את הגעת לאן שהגעת, לאיפה שהגעת, לרגע שהגעת, בגלל. עכשיו בגלל מה? זה הופך להיות אישי, כמובן שאני לא יכולה להגיד פה משהו גורף, אבל... קודם כל את בסדר, קודם כל את בסדר באמת, גם אם כואב לך, הנה אז עשה לי דמעות, אפילו להגיד, גם קשה לך, גם אם פגעו בך, גם אם את פוגעת בעצמי, כאילו קודם כל, קודם כל, קודם כל, את בסדר, את לא מקולקלת. הגעת לאן שהגעת בגלל משהו. אולי למדת ככה, אולי יש לך ניסיון חיים לא טוב, אולי תחזבת מאוד, אולי נבגדת, אולי את בעצמך עשית משהו... כל כך קשה, שקשה לך להכיל אותו, כי פגעת במישהו אחר. מנעד מטורף של כל האפשרויות. אז בואי נלך לשם, ואת זה תראי, ושם תודי, תודי, ותפעילי חמלה, לראות למה קרה לך. אחר כך כתופעת לוואי של זה, דברים יסתדרו בתוך החיים, אבל זה חייב להתחיל מהמקור, זה לא יכול להתחיל מהגינונים של הדבר. מבינה?
את יודעת מה אני זוכרת? דבר ראשון, תודה, ואני חושבת שגם, אני חושבת שכולם צריכות לשמוע את זה, את הדבר של, קודם כל את בסדר, קודם כל.
כן.
ואני זוכרת שלפני איזה שנה ומשהו, אני ואת דיברנו בזום, התכוננו לאיזה משהו שעשינו יחד, ואז אני שיתפתי אותך אני נורא רוצה להוציא את הספר בחול, וכאילו, תתתה, ואמרתי לך, כזה, כאילו, הבאתי כזה את הרצון שלי, ואז את אמרת לי, רגע, חכי, אין לי ספק שאתה עשית זה, אתה עשית זה, אבל אולי במקום להזדקק לזה, פשוט תנחיכי עכשיו את המציאות, שהנה הדבר הזה כבר קורה, ואז תמגניתי את זה בדרך שמדויקת לך, במקום בדרך של איזשהו חוסר, וזה ממש פתח לי, זאת אומרת, ידעתי שככה עובדת בריאת מציאות.
ותרגמת?
כן, לא, הספר שלי, כן, כן, כן. אני שם, וגם קרו עם זה הרבה דברים מאוד מרגשים. עכשיו מי שקונה ממני את האופציה בשביל לכתוב תסריט
ומשהו,
דברים שלא דמיינתי בכלל.
כן.
אבל מצד אחד ידעתי כבר אז שבריאת מציאות עובדת ככה,
כן.
אבל עדיין המשוואה וההרגל הזה של להצטרך משהו שהוא כן. חיצוני אלינו,
כן.
כדי להשלים את עצמנו, הוא כל כך מוטבע עמוק,
כן.
שזה כמו ה-go-to הטבעי.
נכון.
ובא לי שתדברי על זה, שתדברי על המקום הזה של לחולל, כי זה גם מבחינתי חלק מהאני כאן. זה חלק מהתודעה הזאת.
נכון, כי למה הדבר הטבעי זה לנסות לתקן, או לנסות לשנות, או לנסות להידמות?
אגב, הדבר השני הוא, אני עוד לא כאן. כאילו, זה האלטרנטיבה שהרוב הולכים אליה, נכון?
נכון, אני בדרך. זה מאוד רווח אצל פריקים.
כן,
ואני. אני בדרך, אני בדרך יום אחד, אני...
לא אצל פריקים, אצל היפים.
מה ההבדל?
זה, פריקים זה כזה, מרגיש לי אלה שהם כזה ב...
המוזרים כאילו?
לא, כולה, אני הכי אוהבת מוזרים, אני מוזרה, אבל שכולם, תראה, לבשים שחור כזה, בטבעות, זה פריקים,
זה עניין, זה טרמינולוגיה שקשורה בגיל.
אוקיי, סבבה.
כי מה שאת קוראת היפים, אני חושבת בדור שלי פריקים.
אוקיי. או שבגלל שאת גרה בפרדס חד, אז כאילו...
או שבגלל שאני גרה בפרדס חד. אבל אנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות. אז כאילו נזרום, בוא נזרום.
כן.
בוא נזרום, נזרום, אופ, ניתקע באיזה קיר, נזרום, אופ, ניתקע באיזה קיר, נזרום, וזה הרבה פעמים כאילו איזה מין המתלה, איך לא לקחת אחריות על יצירת מציאות, ואיך לא להתכוון ולהתמיד, או לסמן איזשהו...
כמו שלפעמים מישהו אומר לי, זה היה בלי כוונה, אני חושב, זאת הבעיה, זה היה בלי כוונה.
נכון, בדיוק, זה היה בלי...
כן.
כן, אז זה כאילו מין, מה יקרה אם אני אגיד מה אני רוצה? מה יקרה אם אני אבוא במגע עם הרצון שלי ואני אביע אותו ואני אגיד, זה הדבר, את זה אני רוצה. מאותו רגע אני עלולה להיות במבחן, כי אם אני רוצה את זה ואני לא אקבל את זה או אני לא אשיג את זה, אז מה זה אומר שנכשלתי? ובעצם המבט שהוא מבט גברי, לא רק של גברים, מבט גברי הישגי שאומר להציב מטרות ולהגיע אליהם, ואם הגעת אליהם הצלחת, אם לא הגעת אליהם נכשלת, זה מבט שכאילו מבטל את הדרך. הדרך הופכת להיות לא חשובה, המטרה הופכת להיות חשובה, וכל האמצעים מקדשים אותה. אבל כשאני באמת באמת בדרך, זה לא אומר שאני לא מביעה כוונה, ושאין לי חזון או חלום, או אין לי רצון, אבל הרצון הוא אומר, הוא סמן אנרגטי למי שאני היום. הוא לא הדבר שעל פיו אפשר לבחון אותי בעתיד. מבינה את ההבדל? ואז אני מביאה כוונה, ואני הולכת בדרך הזאת, ואולי בדרך נפלתי או נכשלתי, או היו בורות, או דרכתי על כיפון.
לא, וגם אולי גילי שאת רוצה משהו אחר, אבל הרצון הזה הפך אותך לשלב הבא שלך.
נכון. כשמה שבאמת מעניין אותי.
זה הדרך.
ברור.
כן.
אבל זה נורא, זה הבדל ממש גדול בין להגיד, תקשיב, אני בדרך, אני בדרך, כולנו בדרך.
כן.
שזה סממן לחוסר אחריות ולחוסר חיבור, ובעצם זה מין ילדותי, חוסר התבגרות.
כן. כי
אני בדרך וכל מין ג'אק הזה, כן. בדרך. לעומת להגיד, זה מה שאני רוצה, לשם אני הולכת, וברור שאני בדרך, והדרך יכולים לקרות לו כל מיני דברים, והמטרה גם יכולה להתחלף ולהשתנות, אבל הדרך הופכת להיות, אני חשובה, או הדרך שלי היא בהלימה לדבר שאותו אני רוצה כל הזמן, כשיש משהו כזה שאני רוצה.
כן.
אז לא יודעת אם זה עונה לך, לא זוכרת כבר מה שאלת.
אבל יש היום, כיום שיש לך רצונות מסוימים, אז יש לפעמים רצונות שמפחידים אותך?
רצונות שמפחידים אותי?
כן, שאתה אומרת, וואי, אין לי מושג איך אני אגיע לזה.
אבל מה מפחיד?
מה שיכול להיות מפחיד זה לא להגיע לזה.
למה?
כי זה מאכזב.
את מי?
אותי. נניח רק אותי.
זהו, שאני, כאילו, אני מנסה לחשוב על עצמי. נגיד אני רוצה משהו, ואז זה מפחיד אותי לרוצה... אני יודעת, כי בעצם אנחנו מדברות פה על שני דברים שונים. אחד זה מה אני רוצה, נושא. אוקיי? השני זה, האם יש באפשרותי לעשות או לקבל, או להשיג את מה שאני רוצה. שזה שאלה על אמונה. היא לא שאלה על רצון. שם יכול להיות פחד. ואז כשזה מתערבב, אז זה לא יכול להיות שאני רוצה וזה מפחיד אותי. זה אני רוצה, אבל מפחדת. ואז אני צריכה להתבונן בפחד ולטפל בפחד. כמו שמטפלים בפחד.
איך את מטפלת לא בפחד?
קודם כל מפרידה אותו מהכל.
כן.
הוא לא קשור לרצון שלי, הוא לא קשור לאפשרויות שלי, הוא לא קשור אם אני אצליח או לא אצליח. כאילו מפחד, מפחדת. יופי, הרגשתי רגש קדוש. מרגישה. מרגישה, מרגישה, מרגישה. עד הסוף, כמה שצריך, מביאה את כל הסנריים הכי מזעזעים וגרועים שיכולים להיות שם. חובה כבר את מה שנחשב בעיניי. כאילו שורה ושוהה. בפחד, ובמיוחד, במיוחד, במיוחד, אני לא מסתדרת. כאילו הדבר הזה שבעצם אנחנו כל כך רגילות לעשות כמו, טוב, אל תדאגי, יהיה בסדר, או את תצליחי, זה ברור, או, את יודעת, הרבה אנשים, או נשים בגיל 40, הם כאילו גם הכללות, וגם לעודד, וגם לנחם, וגם להשיח את הדעת, כל הדברים האלה שהם בעצם זרים לשפת הלב, מה שהם עושים זה שאני לא אבוא במגע עם הפחד שלי. בדרך כלל זה בגלל שאני מפחדת לפחד, או כשמישהו מסביבי קשה לו להכיל את הפחד שלי. אז אני אומרת, אוקיי, זוהה פחד, אהלן פחד, שלום, בוא נרגיש. ואני נמצאת שם, ולא ממהרת להסתדר, ולא ממהרת להסיק מסקנות, ולא יוצאת לפעולה בשום צורה. אז משהו קורה ביחסים שלי עם הפחד הזה, או שאני בסוף מרגישה שאני באמת לא יכולה לעשות משהו, ואז היה פחד מאוד בריא, או שאני אומרת, אוקיי, טוב, נו, סבבה, הסתדר, קטן עליי.
אני רוצה שאנחנו נקרא כמה חלקים מהספר, אבל אני רוצה שתתייחסי לזה כמו טערות.
וואו.
כן.
לפתוח כאילו?
רוצה שתפתחי, ופשוט תקריא מה שעולה, ואנחנו נראה מה עולה מזה.
יאללה.
כי זה ספר שמה שיפה בו, שאפשר להתחיל אותו מכל מקום.
את לא מבינה מה יצא לנו.
כן.
בתקופה המיוחדת הזאת, כשכבר יצאנו מהגטאות של סבנו וסבותינו, ועזבנו את לבנות ולהיבנות בשל הורינו, כשהשוליים גדלים והמיתוסים מתפוררים, אנו סוללים בעצמנו את הנתיבים שבהם אנו הולכים, מפלסים את הדרך לליבנו ולאלוהינו בתוך ערפל. הנס של חופש הבחירה מתחלף בעול של היעדר המובן מאליו, שהופך לחיבור נפלא, מרגש ובלתי אמצעי עם האלוהות.
מדהים. עכשיו אני רוצה שתגידי לנו מאיפה זה הגיע.
מה זה היה? זה היה... אני זוכרת מה זה היה. זה קשור לסיפור שאיך קראנו לו בסוף, אני לא זוכרת, צפת. והסיפור על צפת קשור באיזה רגע שהלכתי שם בסמטאות של העיר העתיקה בצפת, וראיתי המון המון גברים כאלה לבושי שחורים דתיים שהם הולכים בדרך לתפילה או משהו כזה, והלכתי לאדם, הסתכלתי וראיתי שאני שקופה. פשוט הם לא רואים אותי, כאילו אני בצדודית של העין שלהם, אני נתפסת כאישה, ולכן הם לא מביטים בי, הם פשוט הולכים להם בבגדים החגיגיים האלה שלהם, תכף נכנסת השבת, ואני שם אוויר, לא קיימת. ואז, ורציתי שהם לראות, כאילו, שהם ישימו לב אליי, או גם קצת, אני חושבת, השתעשת עם זה וזה, ואז התחלתי להגיד לכל אחד כזה שעבר, או בדרך כלל בזוגות או שלושות, אז אמרתי להם, שבת שלום, ואז הם היו חייבים לענות לי. שבת שלום, ענו בחזרה. חלק הסתכלו, וחלק עדיין עם המבט למטה. ואז הסתכלתי עליהם, ובהתחלה התעצבנתי ונעלבתי, כי מה, אני לא קיימת בגלל שאני אישה? ואז ראיתי איך הדבר המובנה הזה שלהם, כאילו יש להם מסורת, ויש להם מנהגים, ויש להם את הדברים שעושים אותם, ויש דברים שהם עושים תמיד ביום שישי, ותמיד ביום שבת, ותמיד עם אנשים שלהם ככה, ותמיד, וכאילו יש איזה מין ריטואלי, אני נורא נורא אוהבת כסים, אני מאוד אוהבת כסים, ויש ריטואלים שהם לא צריכים כל הזמן להמציא אותם, נגיד אנחנו פה ביום שישי, כל יום שישי אנחנו עושות טקס, אבל לא, ומצאנו איך אנחנו מקבלות, אני מדברת בלשון נקבה בגלל שאנחנו מלא בנות פה ורק שעה אחד, אבל איך אנחנו מקבלות את השבת, כאילו כל דבר זה ממש לחצוב כזה, החתונה שלנו, איך שהתחתנו, אנחנו המצאנו את הטקס של החתונה שלנו, וכאילו זה היה מין כזה,
את ראית את היופי שבמבנה.
ראיתי את היופי שבמבנה ואת השקט שבמבנה.
אבל איך אתה מתחבר לתקופה הנוכחית שיש הרבה הרס פתאום?
תראי, אני לא מדברת אותו דבר אחרי השביעי לעשירי.
לא, אז בגלל זה מעניין אותי דווקא כן לחבר את זה.
כי פה, מה שאמרתי פה, כתבתי בתקופה המיוחדת הזאת, שכבר יצאנו מהגטאות של סבנו וסבותינו, ועזבנו, כאילו, זה מין תקופה כזאת שאנחנו, אני כתבתי פה בספר שאנחנו כבר לא כזה מקדשים את ההישרדות, כי אנחנו כבר חיים ולא שורדים.
כן.
ופתאום בא השביעי לעשירי, והתמונות שהיו שם הן תמונות מאוד דומות לתמונות נכון. שאני שמעתי מסבתא שלי שעברה את השואה, ואני אומרת, פאק, כאילו, מה זה אומר? זה אומר שכל דרך אגב, זה היה חלק מההתלבטות שלי, אם להוציא בכלל את הספר, אני כאן, כי אמרתי, מה כל המילים האלה, על מה הן נופלות עכשיו, על, על, על הרקע הזה של הבגידה וחוסר אמון והלימות, וגם הדבר האישי שאנחנו עברנו. אז כאילו, אז אני לא כזאת שלמה עם זה, משהו השתנה בי. אבל עדיין, ועכשיו עוד יותר שעברו כבר, עברו 5 חודשים או כמה זמן שעבר, אני חושבת שכל דבר שמונע מבן אדם חופש, וכשעושים את ההישרדות, הופכים אותה להיות האלוהות, הרי בתוך ההישרדות הזאת, למה אנחנו מקיימות את ההישרדות, או מקיימים את ההישרדות? בגלל שככה, דרך זה אפשר להפחיד ואפשר לשלוט. ואז אם מה שחשוב, הכי חשוב זה לשרוד, מה זה לשרוד? שיהיה לך אוכל, ושיהיה לך הגנה מפני טילים, ושיהיה לך לא קר מדי ולא חם מדי, ושתוכלי להגן על הילדים שלך, אם זה משהו הכי חשוב. אז יש דברים אחרים שהם נחשבים מותרות, ומפסיקים להיות חשובים, כמו הרגשה הטובה שלך, כמו אומנות, כמו יצירה, כמו קרבה, כאילו מה זה חשוב קרבה אם נופל עלייך טיל, מזיין את השכל, כאילו, לא, כאילו, זה מה שחשוב זה לחיות. אז אם אני חיה מתוך הפחד הזה, והאימה הזאת היא האימה הרווחת, מאוד קל לי לנהל אותך ולשלוט, שזה דרך אגב מה שקרה בפוליטיקה, אני לא אדבר בפוליטיקה, אבל הרבה שנים.
אבל את יודעת שיש אנשים שיגידו בדיוק ההפך, שדווקא בגלל המצב הזה, הכי חשוב הדברים האלה. תסתכלי נגיד על אתי אילסום.
כן, אז לשם אני מגיעה, כן. תכף אני אומרת בדיוק את זה.
כן.
שבגלל זה שהופכים את ההישרדות להיות אלוהים, זה דבר כל כך מקווס ומצמצם, ובעצם מדיר את האנושיות מתוך האנשים, דווקא בגלל זה, בזמן הזה, זה הכי 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 חשוב.
להיות כאן.
להיות כאן.
כן, לגמרי.
כן, כן. כן.
לגמרי. אני רוצה לסיום לבקש ממך בהזמנה,
כן.
עכשיו זה לא נעשה תארות.
כן.
מה שבא לי שתקריא,
כן.
זה את הקטע הסופי של ההקשבה בלשון אישה.
עשרת הדיברות להקשבה, כן. זה מאוד מאוד ארוך. אולי אני אבחר חלק, כי אני לא יודעת כמה זמן יש לך. אני בוא נמצא את זה. עשרת הדיברות להקשבה לשון אישה, זה בשער החמישי. יש בספר 7 שערים, וזה בעמוד 151.
אגב, אתם לא רואים, אבל האיורים מאוד 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 יפים.
מטורפים של אוריאן שביט, שזה פשוט... אולי אני אקריא רק את הכותרות, בלי הפירוט, בסדר? של 10 הדיברות להקשבה בלשון אישה. אז אחד, דבר ראשון זה, שדיברנו על זה היום, דבר ראשון זה, תאמיני שאת יודעת. דבר השני, אם את לא... כאילו אולי יש משהו לברוס, תגידי לי. דבר שני זה תשאלי אותך. אותך בניגוד ללשאול גוגל, מורה רוחני, תשאלי אותך. כאילו בתור דבר ראשון תשאלי אותך. דבר השלישי זה תשארי עם השאלה שלך. זאת אומרת שלא, מה שאמרתי קודם, אל תמהרי להסתדר. הדבר הרביעי זה הניחי לעצמך להיות באי ידיעה. החמישי זה הקשיבי לתשובה. השישי זה הבחיני ברמזים. השביעי זה פרשי נכון. השמיני זה שמחי על עצמך. תשיעי זה נקטי בפעולה. והעשירי זה לא משהו של עשייה, זה העשירי זה כמה טובה ויפה ושלמה את, כשאת שומעת בקולך, כשאת שומעת את קולך. Won't you ask me to dance? Cha 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 cha. Get over here and take my hand. תודה שהייתם איתנו, תודה לאורחות המדהימות שלנו, תודה לאלון עיני על העריכה, זה האורח האורח שלנו בפרק זה. אני מזמינה את כולן וכולם להצטרף, להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו, משחקות באש. I'm head over heels, no telling up from down.